אנחנו בפרשת בשלח, ויהי בשלח פרעה את העם. יש פה דגש על זה שפרעה שולח את העם, וכן בהגדה יש לנו דגש עבדים היינו לפרעה. זאת אומרת, פרעה על ידי יוסף נהפך להיות השליט, המנהיג, המושל, גם בכסף של כל הכלכלה. אז היינו עבדי פרעה, לא רק עבדי מצרים. זה למה שפרעה שולח את העם, זה לא רק העם ששולח את העם. ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים כי קרוב הוא, כי אמר אלוקים פן ינחם העם. מה הקדוש ברוך הוא חושש לרגשות שלנו? כן, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים, כמו שרש"י מסביר שזה לא רק יראת שמיים, אלא זה מעבר ליראת שמיים, זה הבחינות של הפיתוח של האופי של האדם שהקדוש ברוך הוא משאיר בידינו, והקדוש ברוך הוא לא מתערב בזה, זה התפקיד של האדם, לא להינחם, להתגבר, ושם הקדוש ברוך הוא לא מתערב. לפעמים אנחנו כן רואים שיש רוח גבורה על האדם כשהוא נמשך בשם למשחה, נכון, ובכל זאת, זה היוצא מן הכלל. ויסב אלוקים את העם, אומר לנו המדרש והירושלמי, ויסב אלוקים מכאן שהקדוש ברוך הוא נתן לנו הסבה, ויסב אלוקים, הוא נתן לנו מצוות הסבה, מזה שאנחנו בני חורים ויושבים מסובים בליל הסדר, וחמשים עלו בני ישראל מארץ מצרים, זה סיוע לשיטת אברבנאל ואחרים, שגם כשהיינו במצרים, לא כולם היו עבדים ירודים, הרי אם הם היו עבדים ירודים, איפה היה להם נשק? אלא מה? לא כולם היו ככה, היו כאלה שגם היו במצבים אחרים. אולי.
שהיו חמושים.
כשתראה לי שזה כתוב, אני אקבל. להמציא, אני יכול להמציא הרבה דברים, אבל אני לא מכיר מקור, וחזל לא ראו צורך להתייחס לזה. מאיפה היה להם את הנשק?
יש חמושים, יש כאלה מחלות עם חמושים.
מסכים.
לא, אחד מחמש, זה מאוד מוזר, אחד מחמש, עוד מי שאומר. אחד מחמש, עוד תשע, היו, אתם חושב את זה, איזה...
10 מיליון במצרים. שבני ישראל היו 10 מיליון, 8 מיליון מתו.
אחד מ-500, זה יותר מ-10 מיליון.
אחד מ-500, הנה חינם.
זה מחלוקת, לא...
זה שפרו ושרו...
לא, ממה זה מחלוקת הזה? מה, שרה, מה...
לא יודע, לא יודע, אין לי פשט, לא יודע. ויקח משה את עצמו יוסף עמו, כאן אנחנו רואים את השיטתיות של משה, שהוא רודף מצוות, עם ישראל הולך אחרי הכסף לצערנו, גם ביציאת מצרים, וגם אחר כך שיוזבים את ביזת ים סוף, ועשה משה את העם, העם מאוד מאוד עסוק בלאסוף את הביזה של מצרים, ואילו משה חכם לוי ייקח מצוות, משה הולך לקחת את עצמות יוסף עמו, יש פה כמה מדרשים וגמרות, האם המצרים שמו אותו בכניסה לנילוס, האם המצרים שמו אותו בין הפירמידות, איפה שהם קברו את המלכי מצרים, האם המצרים בכוונה התמינו אותו כדי שלא נוכל לצאת ממצרים, כי הם אמרו הם לא יאכלו בלי זה, האם המצרים שמו אותו בארון מעופרת, ששקוע בתוך הנילוס, שלא יהיה מצב להוציא אותו ממצרים, והמדרש כולם יודעים, נכון, שם המפורש, עלי שור, כן, בסדר. ויסעו מסוכות, פה אנחנו רואים שיש יותר ממקום אחד שנקרא סוכות, סוכות במצרים, סוכות על גבול ארץ ישראל, וכנראה שהיה סוכות שמיד מחוץ לארץ, וסוכות בתוך ארץ ישראל. כבר נתקלנו במקום שנקרא סוכות, כשהיינו ביעקב אבינו. אז יש פה מקום לדון, הסוכות שאנחנו עושים הם זכר לאיזה סוכות. זאת אומרת, מה ויסעו מסוכות? נכון.
למה זה לאיזה? אנחנו פה.
בסדר. אתה אומר בפשט זה פה. אבל מאחר ואנחנו כבר דיברנו על המהלך, שסוכות זה כנגד ארץ ישראל, ענני הכבוד זה המצווה שאתה נכנס לתוכה, ככה סוכות זה כנגד זה, אז יש מקום לדון. גם יש מקום לדון, למה סוכות הוא בעידן ההוא שבשנה. אז ידוע המדרש שזה הזמן שבעצם לא מתחשק חשב בסוכה, אז המצווה יותר ניכרת, אבל שוב, מקום לדון. והשם הולך לפניהם, והשם הוא ותינו מידת הדין, בעמוד ענן להנחותם הדרך, אז למה הוא אומר להם, וישובו ויחנו לפני פי אחרות, הוא מטרה בהם. זאת אומרת, הרבה פעמים יש מציאות שאתה יכול לעשות צעד, ואנשים שאיתך לא מוכנים לזה. לדוגמה, אתם ודאי נסעתם ברכב, ופתאום הלכתם לתת בלמים, ושמתם יד על הילד שהוא לא יעוף. יש חגורה. נכון, בכל זאת, יש דוגמה, הבן מגיע הביתה, אתה קם בבוקר, אתה מסתכל, ואתה לא רואה את הרכב. אתה אומר לו, איפה הרכב? אז הוא אומר לך, עכשיו יכול לעשות אחד משני דברים, אתם מדי מכירים את זה. תראה, אולי אפשר לדבר רגע, אולי אחרי שאתה שותה את הקפה של הבוקר, בוא תשב ונדבר, ואתה אומר לו, רגע, תענה לי, איפה הרכב? ואז הוא אומר לך, חניתי אותו פשוט מחוץ לרחוב, לא רציתי, היה פה העומס, החנוב צועה לא נוחה. הוא עבד עליך, מתח לך קצת את העצבים. יש הרבה מציאויות שאנחנו יכולים, וישנו איזשהו פיתוי לעבוד על השני. הקדוש ברוך הוא מראה לנו את הרגישות, והדבר שם שנאמר, דבר בני ישראל וישובו ויחנו לפני פי אחרות, הרי הוא מנחה אותנו. ישנו עמוד אש וענן, מה הוא צריך לומר לנו וישובו ויחנו? אלא מה? אנחנו נלך בכיוון אחר, עמוד ענן ילך לשם, אנחנו נלך לשם. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא אומר, אני יודע שאני עושה רוורס, אני יודע שפתאום אני מחזיר אתכם. תהיו מודעים, כן, זה התכנון. זה איזשהו אכפתיות כלפי השני. וישוב ויחנו בני פי אחירות לפני בעל צפון, חזן אומרים שזה שני ערים גדולים שהיו עבדה זרה, וזה עבדה זרה היחידית שלא נשמדה במכת בכורות, שהרי הקדוש ברוך הוא עיקת עבדה זרה והשאיר את זו, כדי לטות את המצרים שהם יחשבו שעבדה זרה הזו עדיין נשאר לכוח, וכנגדה לא יכולנו לעמוד, או הקדוש ברוך הוא לא יכל לעמוד. ואז פרעה ועבדיו יוצאים אחרינו, וזה מראה לנו את חוזק ליבם של פרעה ועבדיו. אנחנו אומרים בהגדה שהמצרים חטפו על הים פי כמה מכות מצרים, זאת אומרת שעל הים כשהם חונים מאחורינו בלילה האחרון, פתאום כל המים שלהם נפחו לדם, והרוק שלהם נפח לדם, ופי 5 או פי 10 או פי 50 המכות שהיה במצרים, היה להם שוב תזכורת, פתאום מכת חושך, פתאום מגיע הרבה, פתאום הרוב, פתאום שכין, הכל חוזר עליהם פי כמה. בלילה האחרון של החיים שלהם הם מקבלים את כל המכות, והם לא עושים רוורס, הם לא משנים את דעתם. והרבה פעמים, ישר לפני שהאדם יקבל את המכה בפטיש משמיים, נותנים לו כאילו תזכורת אחרונה, עזרה אחרונה. וזה ראינו בפרקת רבי אליעזר, שהמדרש משווה את זה לדלתות. כשמאדם בא לחתור, הוא צריך לעבור דלתות. וכל פעם יש לו מלאכים שמטרים בו, אל תעשה, אל תעשה, אל תעשה. ואדם עדיין מכיר את זה. שיש לו כאילו כל פעם מכשולים קטנים בדרך, שהוא בוחר להתעלם מהם. אז לעבירה, כן, בדרך לעבירה. אז גם המצרים יש להם תזכורת מאוד חדה בדקה האחרונה, וזה חלק מהצדקת הדין נגדם, שגם שהיה להם תזכורת בדקה האחרונה, הם המשיכו לרדוף אחרי בני ישראל. יש מחלוקת ראשונים, האם כשהיה קריעת ים סוף, המצרים יהיו מודעים למה שקורה. זאת אומרת, האם הם עומדים, רואים את הים מתבקע לשתיים, עם ישראל נכנס, ואחרי כל הניסים הם אומרים, חלס, אנחנו אחריהם לא מבטרים, אז זו רישות גדולה מאוד, או יש מדרש אחד שאומר שלסוסתי ברכבי פרעה, הקדוש ברוך הוא הופיע בדמות של סוסה, או הופיע כאילו רוכב על סוסה, והסוס של פרעה ראה אותה, התלהב, דהר קדימה. פרעה מאבד שליטה, הסוס שלו דוהר קדימה, שאר הסוסים דוהרים אחריו, אז זה כאילו על אוטומט. אתם מכירים שמספרים על משה דיין, שכשהוא פלש בכיוון של ירושלים, אז אומרים שהוא ניתק את הקבל של הבלמים של הרכב. הוא אמר לנהג, סע ואל תעצור. ואז הנהג אומר לו, אני מנסה ואני לא מצליח לעצור. הוא אמר, נכון, אל תעצור. ככה אומרים, לא יודע אם זה אגדה או אמת, שהוא לא השאיר לו אופציה לתת בלמים. הוא אמר, אנחנו חודרים עד ירושלים, לא עוצרים. אז פרעה דוהר, והמצרים אחריו, בסדר. אז זה מדרש שפחות נטיל אשמה למצרים. יש ראשונים שאומרים, והיא באשמורת הבוקר, זאת אומרת, כל הלילה היה מצב של ערפל, והמצרים מתקדמים אחרינו ולא יודעים שהם באמצע הים. פתאום בבוקר, והשקף השם, פתאום הקדוש ברוך הוא נותן להם בום, אור ענן, הם מסתכלים, והים עומד ממינם ומשמאלם, הולך לקרוס עליהם. אז זה שוב, פחות רישות מטעם המצרים. זה הסתכלות אחרת, זה קצת...
למה אחרי כמה מאות שנה, יש איזו סיבה לא להגיד שזה רישות? איך שהם היו אחרי כל השנים האלו, זה רשות.
אני שומע, אבל זה עדיין די דורש אומץ להיכנס לים שבוקע לשניים. זה איך שחזל מתארים את זה. לא יודע, זה קצת חסר היגיון.
זה עדיין רשות.
טוב, אפשר אם אתה רוצה להוסיף לזה את המדרש שהם סברו שהקדוש ברוך הוא לא יטביע אותם במים. זה למה שהם זרקו את הילדים לנילוס. הם סברו, הוא הבטיח שהוא לא יביא מבול, אבל הוא לא הבטיח שהוא לא יביא ים סוף עליהם. זאת אומרת, אז הם טעו בהשערה שלהם כלפי שמיה.
המצרים שרודפים אחרי עם ישראל, הם עושים את החשבון אפילו, אחרי כל המכות הם עושים חשבון, אם הם רודפים, אז הם רודפים.
אני שומע, לא יודע. והמים להם חומה, חזל דרושים.
איך להסבור אותי ששמרות בין המדרשים?
זה שיעור שלם, לא לעכשיו. בהזדמנות, תזכיר לי נדון בזה. והמים להם חומה, חזל אומרים, והמים להם חימה, שהמים רצו להציף אותם. זאת אומרת, עדיין בשמיה יש טענה על עם ישראל. שנה שעברה דיברנו על הבית הלוי, שיש שני מהלכים בשמיים. יש את המהלך של המלאכים, אתם זוכרים? כן? את המהלך של המלאכים, שלפי המלאכים, כל דבר שקורה, שנראה לנו נס, הוא טבע. זאת אומרת, בשבילם זה הגיוני שמשה יקה את הסלע ויצא מים. לנו זה נראה לא הגיוני, אבל במערך רוחני, כשאתה מסתכל על העולם, אז זה מאוד הגיוני שככה זה נגן. ואז יש דבר מעל המלאכים. יש דברים שגם המלאכים אומרים, רגע, למה? וזה מה שחזל באים להדגיש לנו, גם במכת בכורות וגם בקריאת ים סוף, שהמלאכים לא מאורים. כי המלאכים אומרים, למה? הלאה לעובדי עבדה זרה, והלאה לעובדי עבדה זרה. למה שאלה ינצלו ואלה לא? בין במכת בכורות, בין בקריאת ים סוף. זה למה שבשני המקומות האלה, הרב שלמה פישר אומר את המהלך שאני אומר עכשיו, זה למה שבשני המקומות האלה, יש דגש על בניך, מלכותך ראו בניך בוקע ים לפני משה. כי הקדוש ברוך הוא אמר, בני בכורי ישראל, כמו שכתוב במדרש, שכשהשכינה יצאה בתוך מצרים לעשות מכת בכורות, יצאה השכינה וזעקה, בני בכורי ישראל. זה היה זעקה ברגע של מכת בכורות. כי העניין שהקדוש ברוך הוא הציל אותנו, אני ולא מלאך, כי המלאכים לא מבינים, זה לא מתאים להיגיון שלהם, למה שבני ישראל לא ילקו? אז ממילא זה הקדוש ברוך הוא, אלה שתי מקומות שאנחנו רואים את הדגש של בן, וזה למה שהשיר יהיה לכם כקדש חג, הלל של ליל הסדר הוא נקרא שיר, לא הלל, עבד מהלל, בן שר, זה למה שאנחנו בליל הפסח כבנים, הדגש הוא שאנחנו בנים למקום, הקשר המיוחד שלנו, אז אנחנו שרים בליל הסדר, אנחנו לא אומרים את הלל כעבד מהלל, אלא כשירה, וזה למה שאין הלל בלילה, אבל יש שירה בלילה, הלל לא נחצה לשניים, אבל השירה כן נחצית לשניים, זה הכל אותו רעיון של שירה, וזה גם העניין שבעתיד יהיה שירה, שהקדוש ברוך הוא שוב יגלה את הקשר המיוחד שיש לו אלינו, אז יאמרו בגויים, יגדי השם לעשות עם אלה, והאמין בשם משה עבדו, אז יש פה מהלך בין הראשונים, מה היה ההתקדמות באמונה של העם. באז ישיר, דיברנו שנה שעברה, מה הדגש של אז ישיר? לאן אנחנו חותרים בכל האז ישיר? מישהו זוכר? אני יכול פשוט לחזור, שמה שאמרנו שנה שעברה, אם כך. זה תפארת ירושלים, ככה המשכיח היה עושה. כל שנה מעביר, היו לו שני מהלכים. שנה, שנה, שנה. טוב, אז הדגש של אז ישיר, זה בסדר, זה נווה על נווה קודשך תביאם תיתם מרנחלתך מקדש השם קוננו ידיך. הדגש של האז ישיר זה שאנחנו הולכים לבנות בית מקדש לקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, הדגש של יציאת מצרים, לאן אנחנו חותרים? להשראת שכינה בתוכנו, להחזיר את השכינה בתוכנו. וזה גם הרעיון שאנחנו בעצם יוצאים מהנחש, מצרים זה הנחש הרך פריח, מצרים זה כן הנחש של גן עדן, מצרים זה בעצם התומעה והרע והשקר והגאווה, רע ומשבת, בשר חמורים בשרם. זאת אומרת, מצרים הם מייצגים את את כל המידות האלה, זה מצרים, ואנחנו יוצאים משם לאן? אנחנו יוצאים לתקן. זה מה שחזרנו רואים, פסקה מהם זו עמותם, זו עמתם, שבמעמד הר סיני, אני אמרתי, אלוקים אתם, חזרתם למדרגה הזו. כן? אז זה, אנחנו הולכים מפה למצב שהשכינה חוזרת לשרות בתוכנו, וזה הדגש של השירה גם כן. יש פה גם נקודה בשירה שהם כבר יודעים שהגאולה היא לא סופית. זאת אומרת, חז"ל דורשים מהשירה שהם כבר, עד יעבור עמך השם, עד יעבור המזוקנית. הם כבר ידעו שהם נכנסים לארץ, הולך להיות חורבן, ייכנסו פעם שנייה. הפעם השנייה יכלה להיות סופית. אז בא הנביא זכריה ואומר להם, לא, גם פעם הזו לא סופית, עוד תחזרו. הדגש בדבר הזה הוא מאוד חשוב, כי מצד אחד הוא מזהיר אותנו לא לעשות מהבית מקדש אליל. זה לא עבד. זאת אומרת, העם עדיין אמר, אחד לשם, אחד לשם, אחד לשם הימה. זאת אומרת, העם סבר שהדת הולכת סביב בית המקדש. והקדוש ברוך הוא עוד ביציאת מצרים מטרה בנו, והם רואים במראה נבואה, עד יעבור עמך השם, עד יעבור מזוקנית. יהיו שני כניסות לארץ. אנחנו לא נשארים באופן נצחי בכניסה הראשונה. מזה יוצא לנו הדיון, האם כשיהושע קידש את ארץ ישראל, הוא קידש אותה לעתיד לבוא, למרות שהוא ידע שיהיה חורבן. סתם ככה אתה שואל, איך הוא ידע שיהיה חורבן? מפה, חז"ל אומרים, בנבואה הזו של אז ישיר, הם כבר ראו שהכניסה הראשונה לארץ לא תהיה נצחית. אז יהושע, כשהוא מקדש את הארץ, הוא צריך להתחשב בזה. השאלה היא איזה קדושה הוא הכיל על ארץ ישראל. יש פה את השירה של מרים, זה גם צריך לדון איך אנשים שרו שם, האם זה בסיס לכל מיני דברים, כן, לא יכלו לשתות מים.
רגע, למה זה עניין?
איזה עניין?
הם לא קיבלו תורה עדיין,
כן.
לא שום דבר, הם עבדים.
עכשיו הם בני חורים.
אוקיי, אתה... עדיין לא קיבלו תורה.
כן.
למה זה עניין?
למה
זה עניין? שאנשים שרו, למה זה עניין?
מהכיוון הזה, בסדר.
הם עדיין לא עושים, לא עושים קשות.
קיבלתי, בסדר, קיבלתי, בסדר. קיבלתי, בסדר.
לא שזה מתחיל עם עניינים שמותר או...
קיבלתי. בסדר. אז נצטרך לדון בזה, כשנגיע לקהלת, עשיתי לי שרים ושרות. שם נצטרך לדון בזה. קיבלתי, בסדר. ויבוא מרתה, לא יכלו לשתות מים, מים זה תורה. כי מרים הם, כי עם ישראל היו מרים, הם הסתכלו על הקדוש ברוך הוא ככל זועם. איך זה שכל מה שהוא עושה זה רע, מביא מכות על המצרים, הורג את המצרים, הכל רע, רע, רע. אז הם הסתכלו על הקדוש ברוך הוא בעין רעה, אז כל תורה שניסו להקנות להם לא רצו, לא רצו להתחבר. זאת אומרת, הרבה פעמים האדם מתוך מרירותו מסתכל והכל אומרים, חושך לאור. גם אתה ננסה להעיר לאדם, לא ילך לו. זאת אומרת, צריך לדעת שהרבה פעמים הקושי של האדם נובע מעצמו, לא מהטקסט עצמו, כמו שכתוב בסוף התורה, כי לא דבר ריק הוא מכם. חזל דרשו, אם ריק הוא, מכם הוא ריק. זאת אומרת, הרבה פעמים האדם מסתכל על התורה וזה קשה לו, ועל פי זה אפשר להבין גם את הגמרא בעבודה זרה. הגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא הולך להוציא חמה מנרתיקה. צדיקים מתעדנים בה, רשעים סובלים בה. למה הרשעים סובלים? איך יש חכמה שהיא זה לזה? כי החמה מנרתיקה זה האור הגנוז. האור הגנוז זה הבנה הגדולה בקדוש ברוך הוא ותורתו. אבל האדם תלוי איפה הוא. יש אדם שכשהוא מקבל את התורה, אז רע לו, מר לו, רגע, לא מסתדר לי, הכל רע. למה אני צריך להיות ישר? למה אני צריך להיות טוב? למה אני צריך לעשות חסד? אם האדם הוא עקום, אז זה מה שכתוב. הרי הפסוק משנה, שהצדיקים ילכו בה, כן, ישר, כן, אתה נתן לבן אדם דבר ישר, תלוי איפה הוא. אז זה למה והיבוא מראת, אבל לא יכלו לשתות מים, אם רק כי מרים הם, משה מנסה ללמד אותם קצת תורה, לא מסתדר. אז צריך לדעת שהרבה פעמים הבן אדם בא לחזור בתשובה, ושום דבר לא מסתדר לו. צריך לדעת שהרבה פעמים הדיון הוא לא בתורה. אל תנסה לקפל את התורה להתאים לו. אני לא צריך מיד ללכת ולהכביד עליו בכל המצוות, אבל אני גם לא צריך לקפל את התורה, אני צריך קודם כל לראות איפה הבן אדם. אם הוא אדם מר ורע לו וקשה לו, תעזור לו בחיים, לפני שאתה עוזר בדברים אחרים. הלקח הגדול שלי היה כשהגעתי לתפארת ירושלים. ביום הראשון מסתיים סדר בוקר, המשגיח ניגש אליי, ואני לא אוהב משגיחים. אני מטבעי, זה לא מסתדר לי, שבן אדם הוא משגיח עליי מבחינה רוחנית. אז המשגיח ניגש אליי בסוף הסדר, ואני מיד נלחץ, זאת אומרת, האנטי אצלי מיד נדלק, ו... הוא אומר לי שלום עליכם, ואני דרך ארץ, אני מדבר עם יהודי בן 90. בן 90? בן 90, הוא היה זקן מופלג. הוא היה משגיח עוד מימי רב משה פיינשטיין. הוא היה, אז הוא אומר לי, יש לך איפה לגור? כן. יש לך מה ללבוש? כן. יש לך מה לאכול? כן. אז עכשיו זה סוף הסדר ומגישים ארוחת צהריים. אם אתה לא תרד לאכול, לא ברור שישאר לך אוכל. אז תעשה לי טובה, תרד וכך אוכל. זה היה שלום עליכם שלי עם המשגיח. חוץ מזה הוא אמר לי, יהיה לך קושי כלכלי, אתה צריך עזרה לקראת החגים, אתה צריך משהו, תבוא אליי, אני פה. זה היה שלום עליכם, לא דניתי כלום. הוא אמר לי, אם אתה צריך עזרה למצוא חברותה, אני אשמח לעזור לך. וזה הסתיים השיחה, זה היה השיחה הראשונה עם המשגיח. זה היה, הוא היה נקרא זקן המשגיחים. כי באמת הוא היה זקן המשגיחים, הוא עוד היה מאירופה. זו הייתה הגישה. אז זה באמת, אתה רוצה לדבר עם אדם, תבדוק איפה הוא. כי מרים הם, עם ישראל לא היו במצב שהם יכלו לקבל את התורה. אז מה משה נותן להם? דבר ראשון, שם שם לו חוק ומשפט ושם ניסהו. פשט הפסוקים הוא אמר צריך להיות פה סדר. לא יכול להיות שאנחנו עוברים במדבר ואין לנו עדיין תורה, אז כל אחד איש הישר בעיניו יעשה. זה מצב של הרס. צריך איזשהו סדר שאנחנו, יש לנו הסכמים חברתיים בינינו. אז שם שם לו חוק ומשפט ושם ניסהו. בפשט הפסוק הראשונים לומדים, הוא בנה להם מערכת משפטית, מערכת הסכמי שלום ביניהם, מה, איך כל אחד מכבד את השני. חזל לומדים, שם שם לו חוק ומשפט, ושם ניסהו, הכוונה היא שהם למדו מה? הם למדו כיבוד אביהם, הם למדו שבת, זה מה ששרים בזמירות שבת, חוקותיה במראה, נצטוו בעזרה, כן, במראה, ופרה אדומה. למה? כי כשבן אדם בא לתורה, צריך להפגיש אותו עם שלושה מושגים. צריך להפגיש אותו קודם כל, יש מסעות, כיבוד אביהם. זה לא מתחיל פה, זה לא מסתיים פה. אתה רוצה לדעת, צריך להיות איזשהו דרך ארץ כלפי מעלה, אתה מקבל משהו שיש לו מסעות, הוא קצת ותיק. היה אחד שעשה ברית מילה, לא נאמר איפה, והוא החליט שהוא עושה את זה בלי מגן. החליט שהוא עושה את זה כמו ישראל סבא. ולצערנו, הוא עשה בלי מגן ופגע בילד. אז הוא חותך והוא מוריד לילד את ההתרה. אז היה שם אחד של מגן דוד אדום. לא יודע, אני שמעתי את הסיפור מהו של מגן דוד אדום. היה אחד של מגן דוד אדום, והוא מיד עמד ועצר את הדימום, כי הוא יודע מה לעשות, ולקח את הילד באמבולנס לבית חולים. הוא מגיע לבית חולים, אז היה שם רופא שאומר לו, איזה מנהג ברברי, הוא אומר לפרמדיק, הוא אומר לו, אתם הברברים הדתיים האלה, מה אתם עושים לילדים? זה בית חולים פה בארץ. אז הוא אומר לו, תשמע, מה שאנחנו עושים פה יותר מבוגר ממך ואבא שלך. אז אתה תכבד קצת דברים שאתה הרבה יותר גדולים ממך, ותטפל בילד, תרפא אותו, זה התפקיד שלך. לא להביע את קטנותך לעומת דבר עתיק ותיק. עכשיו באמת, הפרמדיק מאוד כעס גם כן על המוהל, הרי המוהל פגע בילד, הוא עשה חוסר זהירות, אבל עדיין, האמירה הזו נשארה איתי. זאת אומרת, יש פה דבר עתיק ותיק, תכבד אותו, אל תבוא ותזלזל בו.
מגיינים אפשר לבגוס?
מה?
מגיינים אפשר לבגוס?
מאוד קשה. זאת אומרת, אם מוהל לא שם לב, הוא יכול לתפוס את האתרה במגן, אבל זה אמור למנוע את זה, בגלל זה שמים מגן. זה אמור להיות שהאתרה מלמטה והעולם מלמעלה, אז אין כל כך מקום לפגוע. שוב, היה מועל שבטעות הכניס את... אבל זה צריך הרבה כוח כדי להכניס את האתרה למגן. זה לא אמור לקרוא ככה. חזרה לענייננו, אז כיבוד אביהם זה אחד מהיסודות כדי לקבל תורה, אני צריך להבין שיש מערך ואני חלק ממנו. שבת, אז אנחנו יודעים ששבת זה הברית בינינו ובין הקדוש ברוך הוא, זה מצווה מתוקה, זה מצווה שמתנה טובה יש לי בבית נזי, ופרה אדומה זה כי האדם כשהוא מגיע לתורה הרבה פעמים יש לו המון שאלות, והוא רוצה להבין את הכל, וצריך לומר לו, אתה תבין הרבה, אתה לא תבין את הכל. זאת אומרת, אתה צריך לכבד ולדעת, עם כל מה שננסה להסביר לך, לא הכל יהיה מובן בסוף. אז אלה יש שלושה נותנים לאדם את האיזון, שמתוכם הוא יכול להתקדם לכל תורה כולה.
האמצעי?
שבת?
כן.
אמרנו ששבת זה מצווה מתוקה. זאת אומרת, זה נותן לאדם לנוח, להיות עם משפחה. טוב, אז נמשיך שנה הבאה בזאת שם.